מאזינים לפודקאסטים של הארץ.
בשעות הראשונות של הפלישה הרוסית לאוקראינה, נראה היה שהסדר העולמי הליברלי שארצות הברית ובעלות בריתה בנו לאחר המלחמה הקרה, הולך וקורס. חולשתה של ארצות הברית בזירה הבינלאומית, העובדה שאירופה מפוצלת ותלויה באנרגיה רוסית, וחוסר הרלוונטיות של ברית נאטו, אפשרו לפוטין להעריך שהתגובה למהלך שלו תהיה חלשה, ושרוסיה תוכל לצלוח אותה. אלא שבתוך ימים, המערב הוביל שורת מהלכים מהירים, ובראשם הסנקציות המקיפות נגד רוסיה.
We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
לכך הצטרפו תאגידי ענק ומוסדות פיננסיים שהפסיקו את פעילותם ברוסיה והחריפו את בידודה מהעולם. במקביל לכל זה, הייתה התגייסות נרחבת של החברה האזרחית במערב ושל ארגונים הומניטריים ברחבי העולם. ולמרות שישנה ביקורת על ההססנות הצבאית של ארצות הברית ואירופה, התברר שהמדינות הללו מוכנות, לפחות לעת עתה, לספוג פגיעה כלכלית על מנת להגן על הערכים שלהן. עוד הסתבר שלמערב, שבמשך שנים נראה חלש ומפולג, יש הרבה כוח כשהוא משתף פעולה. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והפעם, מה ניתן ללמוד על העתיד מההתלכדות המחודשת של המערב? איך הצליח פוטין להביא לתמורות היסטוריות בנאטו? ולמה המקרה הסיני הולך להיות שונה לגמרי? שלום לפרופסור גליה פרס בר נתן, ראשת מכון דייביס ליחסים בינלאומיים וחברה במחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית.
שלום.
אחד הדברים המפתיעים שקרו מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה היא שמדינות המערב הצליחו, בניגוד לתחזיות רבות, להתאחד ולפעול בעוצמה ובנחישות, גם אם לא צבאית, נגד מה שנתפס כאיום על הערכים המערביים. איך המהלכים האלה ישפיעו על המערב?
כל המשבר, אבל בטח המלחמה, מאתגרים את הסדר הבינלאומי הליברלי, אבל הסדר הזה בעצם מאותגר כבר תקופה די ארוכה. רואי הקיצון שקורים עכשיו מחדדים דברים שכבר היו על הפרק קודם. הסדר הבינלאומי הליברלי, המאופיין בדגש על ערכים של דמוקרטיה ליברלית, חשיבות של זכויות אדם, שלטון החוק, החשיבות של משפט בינלאומי, כל החלק הזה למעשה נמצא באיזשהו אתגור מתמשך כבר תקופה די ארוכה, גם מבחוץ, מהכיוון של רוסיה, מהכיוון של סין, שהיא עוד יותר משמעותית כאן, וגם מבפנים, עם העלייה של פופוליזם בתוך הדמוקרטיות הליברליות האירופאיות, בתוך ארצות הברית, הרבה מאוד סימני שאלה על עד כמה הדמוקרטיה הליברלית הגדולה בעולם היא באמת פונקציונלית. האתגר כאן הוא אתגר מתמשך, האירועי הקיצון שקרו עכשיו, כמו שאמרת, באמת מחדדים לכולם את החשיבות של הערכים האלה בתוך המחנה הליברלי. אבל אולי יותר מזה, זה מחדד עד כמה הערכים האלה הם לא גלובליים, אלא דומיננטיים בחלק מסוים של העולם. יכול להיות שחלק מהבעיה הייתה הניסיון, או לחלופין משאלת הלב, שהסדר הזה הוא באמת סדר שהוא גלובלי, והמשבר הזה חידד לנו מצד אחד שיש אתגור אמיתי על הערכים האלה, ומצד שני שבתוך המחנה הדמוקרטי-ליברלי עדיין יש הרבה מאוד לחידות, ובמידה רבה העובדה שיש לנו עכשיו הפרות כל כך בוטות של עקרונות היסוד של הסדר הבינלאומי הליברלי, רק עזרה לחדד את הערכים האלה עבור המדינות שנמצאות במחנה הזה.
אם היה נראה שבשנים האחרונות העולם המערבי נכנס לעידן אחר, כוחות פרוגרסיביים מצד אחד וימנים קיצוניים מצד שני הפכו ליותר מרכזיים בשיח, היכולת לדבר בכל אחד על ערכים משותפים הלכה ונעלמה, ובאופן כללי הייתה תחושת רפיסות מסוימת מול סין המתעצמת, האם המשבר הזה יכול להחזיר למערב את הביטחון בערכים שלו?
לדעתי, בהחלט כן. אנחנו יודעים שבאופן כללי, הרבה פעמים היכולת לגבש ולתחזק זהות מאוד ברורה וחזקה, תלויה בקיום של זהות אחרת מתחרה. ודאי גם הדמוניזציה שעוד עושים לרוסיה בשלב הזה, עוזרת מהרבה בחינות לחזק את הזהות הדמוקרטית-ליברלית מערבית. גם ברמה של אותם אתגרים מבפנים, הפופוליסטים, שוב, קשה לדעת מה יקרה בעתיד הרחוק, אבל לפחות בטווח הקצר, התחושה היא שהמלחמה עכשיו באוקראינה היא מכה למנהיגים פופוליסטיים באירופה, גם בארצות הברית, בין היתר בגלל התמיכה שהייתה להם בפוטין בעבר, ובאופן כללי, רוב המנהיגים הפופוליסטיים, עיקר ההתעסקות שלהם הייתה כלפי פנים, ולא הייתה להם מדיניות חוץ מאוד מאוד ברורה, ועכשיו אני חושבת שהיכולת שלהם ברמה הפוליטית הפנימית להמשיך להיות מאוד דומיננטיים, קצת התמתנה. אז ללא ספק יש פה רוח גבית לכוחות הדמוקרטיים, ליברליים, למנף את זה גם כלפי חוץ, גם בשיתוף פעולה ביניהן, וגם בפוליטיקה הפנימית בתוך כל אחת מהמדינות האלה.
You know, it's been 14 years since we have seen gas prices as high as what we are seeing today.
Tonight, the price of gas and goods is soaring, now leading to alleged gas theft.
High energy prices and disruptions to exports of fertilizer from Russia and its ally, Belarus, could also affect the global food supply in coming years.
אז המערב הוכיח באמת שהוא יכול גם להפגין לחידות וגם, כמו שאמרת, לספוג פגיעה כלכלית במטרה להניש את רוסיה, אבל אחת השאלות המרכזיות כשמסתכלים לטווח הרחוק יותר היא האם הוא יוכל להתמיד בכך גם כשאוקראינה כבר לא תהיה בכותרות ובאמת כשהמחיר הכלכלי שהוא משלם ילך ויגבר.
זאת שאלה מצוינת. אני חושבת שכדי לענות עליה אולי נכון לא לדבר על המושג המרופל הזה של המערב, ולתרגם את זה לרמה יותר קונקרטית של המדינות שמעורבות כאן. כי הסיפור כאן בסופו של דבר הוא לא של רעיון המערב, אלא של מדיניות החוץ של מדינות אירופה, של האיחוד האירופאי, של ארצות הברית, יפן באסיה. כלומר, השאלה כאן היא שאלה לגבי היכולת של המדינות האלה, אם אני אתרגם את דברייך לגבי המערב, האם המדינות האלה יכולות לטווח ארוך, להמשיך לשתף פעולה ביניהן, אל מול רוסיה לצורך העניין. אנחנו לא יודעים בדיוק איך תסתיים המלחמה באוקראינה, אבל בסבירות גבוהה הפתרון לא יהיה מאוד נוח לאף אחד, וימשיך לייצר כל מיני בעיות לטווח ארוך. אני מניחה, ואסור להניח אולי כאלה דברים, שבסופו של דבר תהיה איזושהי חלוקה של אוקראינה, זאת הערכה שלי. אז השאלה כאן היא לגבי היכולת של מדינות המערב להמשיך לשתף פעולה ביניהן. עד ערב המשבר הזה היו לנו הרבה מאוד תהיות לגבי הבריאות של הדמוקרטיה הליברלית בהרבה מאוד מהמדינות המרכזיות בתוך המחנה הזה. הבעיות האלה לא נעלמו. במקביל, אני חושבת, גם המודל האלטרנטיבי שסין מציעה של ריבונות של חברה בינלאומית שמבוססת על כיבוד של ריבונות, אולי הממד הקפיטליסטי של יעילות כלכלית ומסחר הוא מרכזי שם, אבל יש דגש הרבה יותר גדול על אי-התערבות בעניינים פנימיים של מדינות אחרות, כיבוד מלא של הריבונות של מדינה להחליט על שטחה, והצעה של מודלים שלטוניים של יציבות שהם שונים, הרעיונות האלה לא ייעלמו. כלומר, אני לא הייתי קוברת כל כך מהר את המודל האלטרנטיבי הזה שסין מציבה להרבה מדינות אחרות בעולם המתפתח. כלומר, אני הייתי מאוד זהירה מהנימה מאוד כמעט כזאת, של התעלות כזאת, של איזה יופי, הנה המערב התאחד, שכחנו את כל הצרות שלנו, דמוקרטים ורפובליקנים, סליחה, פועלים ביחד עכשיו נגד כוחות הרשע הרוסים. יש משהו שם, נראה לי שהוא קצת קיצוני, ושצריך מאוד, מאוד להיזהר איתו. ולכן לטווח ארוך, אני חושבת שצריך להיות קצת יותר צנועים גם כן. מהרבה בחינות היו אנשים שטענו, אפשר להתווכח על זה, אבל יש אנשים שטענו שאחת הסיבות שהגענו למצב הזה של משבר בסדר גודל כזה, של אנחנו מדברים פה על אלפים של הרוגים, כלומר אנחנו מדברים פה על משהו שהוא לא רק עניין של משבר לדמוקרטיה, אלא מלחמה גדולה, אסון הומניטרי, ושחלק מזה הוא תוצר של היוהרה של המערב בכל ההתייחסות שלו, ודאי לרוסיה, מאז סוף המלחמה הקרה. נכון שזאת פרשנות מאוד לא פופולרית היום, אבל יש בה כנראה איזשהו גרעין של אמת, ולכן צריך מאוד להיזהר לדעתי גם כן עם מסקנה גורפת כזאת שאנחנו רואים פה ניצחון של הדמוקרטיה הליברלית. אני חושבת שדמוקרטיות אולי מתגייסות טוב בזמן חירום, אבל עוד זמן מה אנחנו, או שיהיה פתרון או שלא יהיה פתרון והמלחמה תתחיל לדשדש, והמחירים יתחילו לתת את האותות שלהם בתוך המדינות באירופה, ומדינות אחרות יצטרכו להחליט מה הן עושות בין רוסיה לבין המערב, ולדעתי אנחנו ממש לא בסוף של המאבק הזה, או הוויכוח הזה בין מודלים חלופיים של סדר.
זמן קצר לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, הודיעו ארצות הברית, האיחוד האירופי, בריטניה ויפן ומדינות נוספות, על סנקציות כלכליות נגד רוסיה. מדובר בסנקציות שהן חסרות תקדים מבחינת המהירות, העוצמה וההיקף שלהן, עד כדי כך שיש פרשנים שישבו את המהלך למלחמה כלכלית. בתוך ימים ספורים, הכלכלה ה-11 בגודלה בעולם כמעט ונותקה מהמערכת הכלכלית העולמית. לסנקציות של המדינות הצטרפו במהרה גם מאות חברות בינלאומיות שהודיעו על הפסקת הפעילות ברוסיה, מעמיקות בכך את הבידוד הכלכלי של המדינה. הסנקציות פגעו ברוסיה בצורה משמעותית. ערכו של הרובל צנח, עתודות מטבע החוץ של המדינה, שחלקים גדולים מהן הוחזקו בבנקים זרים, הוקפאו, והכלכלה הועטה בצורה משמעותית. ההשלכות המלאות יבואו לידי ביטוי בחודשים הקרובים, ויש מומחים שמנבאים שבתוך שבועות הכלכלה הרוסית תחזור עשרות שנים לאחור ותחדל להזכיר כלכלה מודרנית. אלא שלניתוק מכלכלה כה גדולה יש השלכות עולמיות. רוסיה מפיקה 11% מהנפט בעולם, ובשטחה נמצאים 25% מרזרבות הגז הטבעי של העולם. ואכן, מאז הטלת הסנקציות, מחירי האנרגיה בעולם שוברים שיאים. הבעיה חמורה במיוחד באירופה, שם הגז הרוסי מהווה 40% מהצריכה. רוסיה היא גם יצואנית החיטה הגדולה בעולם, ואחת היצרניות הגדולות של מתכות ודשנים. וכעת טועים במדינות רבות איך אפשר להסתדר בלי התוצרת הרוסית, והאם המשך הניתוק הכלכלי יכול להביא לרעב באזורים שונים בעולם. הסנקציות הכלכליות החריפות מציבות את העולם בפני דילמה. פעמים רבות בעבר, מהלכים כאלה הקצינו את העמדות והתוקפנות של המדינה שתחת לחץ. וגם אם המלחמה לא תחריף כתוצאה מהן, לא בטוח שבמערב מוכנים לשלם את המחיר הכלכלי שכרוך בסנקציות ארוכות טווח. גליה, בואי נדבר על ארצות הברית ועל ממשל ביידן, שבמידה רבה מובילים את המאמצים הבינלאומיים נגד רוסיה. האם אחרי שנים שבהן ארצות הברית נחשבה למעצמה בירידה, היא יכולה לקבל זריקה של ביטחון עצמי ולשוב להוביל בצורה יותר נחושה את המערב?
תראי, ביידן, כשהוא נכנס לשלטון, אחת המטרות שלו, כשהוא נכנס לבית הלבן, באמת הייתה להחזיר את הסטטוס של ארצות הברית בתור מנהיגת המחנה הדמוקרטי הליברלי, או מה שאת קוראת לו המערב, אני מניחה. ואין ספק שעכשיו הפנים מופנות לארצות הברית, וכאן אפשר לספר את הסיפור הזה, להסתכל על חצי הכוס המלאה וחצי הכוס הריקה. מצד אחד ראינו תגובה מיידית ומאוד, קול מאוד צלול שמגיע מוושינגטון, אבל באותה נשימה, הקול הצלול הזה גם אמר שארצות הברית לא תשלח כוחות צבאיים במידה ותפרוץ מלחמה, והאמריקאים עומדים מאחורי האמירה הזאת, ומהרבה בחינות, האמריקאים מלכתחילה כבר קבעו את כללי המשחק כאן מבחינת הפוטנציאל של המערב בראשות ארצות הברית להתנגד לתוקפנות הרוסית. אז אנחנו יכולים בעצם עכשיו להבין את זה בשתי צורות. מצד אחד, ארצות הברית ללא ספק עכשיו משתפת פעולה בצורה מאוד יפה עם האירופאים, ברמה של הרטוריקה היא לגמרי שם, אנחנו לא בממשל, בימים של טראמפ, אבל מצד שני אנחנו גם יודעים שהנכונות של ארצות הברית להיות מעורבת עד הסוף באירופה כדי להגן גם על הערכים, אבל גם על השלמות הטריטוריאלית של מדינות באירופה. כלומר, יש כאן משהו שהוא מעבר לערכים. הנכונות הזאת היא מוגבלת. ארצות הברית עושה דברים שהיא לא עשתה בעבר בכל מה שקשור לסנקציות כלכליות. היא מוכנה לקחת על עצמה עלויות לא פשוטות שקשורות בסנקציות האלה, והיא עשתה את זה מהר ובצורה מאוד מאוד נחושה. אז יש כאן בהחלט הובלה ומנהיגות. אבל באותה נשימה, אני חושבת שאפשר גם להבין את זה, שארצות הברית מוכנה להנהיג עד גבול מסוים כשמדובר בהגנה על הסדר באירופה. וכאן יש כאן עניין של מאבק על איך נפרשן את זה, ואיזה נרטיב בסופו של דבר האמריקאים יספרו, האירופאים יספרו, הרוסים יספרו, הסינים יספרו והאוקראינים יספרו. כי ההתנהלות האמריקאית לדעתי עובדת כאן מראה מנהיגות, אבל גם כן מוגבלת. הגדירה בצורה ברורה את הגבולות שלה.
Well, as Russia wages a disastrous war on NATO's doorstep, the alliance is holding its largest military exercise in the Arctic since the Cold War.
אז בואי נעבור לדבר על ברית נאטו. היא נחשבה לשריד מהעבר, ועכשיו נראה שהיא עוברת דחייה מחדש. מדינות מגבירות את המאמצים שלהן להצטרף אליה, היא פותחת בסיסים חדשים, וגם שולחת עוד אלפי חיילים למדינות החברות בה שנמצאות בקו החזית מול רוסיה.
Yeah, אני חושבת שאחד הדברים הכי בולטים שאנחנו רואים מאז תחילת המשבר הזה, ובוודאי מתחילת הלחימה, זה, אם תרצו, ההחייאה כזה של כל האדרנלין של הברית הצפון-אטלנטית, הידועה כברית נאטו. ברית נאטו היא בעצם, אם תרצו, העוגן שמחבר את ארצות הברית למה שפעם היה מערב אירופה והיום כבר נהיה אירופה, מבחינה צבאית ביטחונית ופוליטית ביטחונית. והברית הזאת היא גם ברקע של הסיבות למשבר, כל ההתרחבות של ברית נאטו מזרחה אחרי סוף המלחמה הקרה, אבל במקביל היו גם הרבה מאוד קולות שטענו שהברית הזאת למעשה מתרוקנת מתוכן, שאין באמת מחויבות מאחוריה. האמריקאים מהצד שלהם היו מאוד מאוד ספקנים לגבי הברית. השיא של זה היה תחת מהממשל של טראמפ, שבאמת הביע זלזול מוחלט לחלוטין בצורך בברית הזאת. והצד השני של הסיפור, הצד האירופאי, כאשר למעשה כבר לא מעט שנים יש דיונים בתוך אירופה על איך מחזקים את הצד האירופאי בתוך ברית נאטו, בדיוק למצבים שבהם אירופה תצטרך לגייס כוחות ולעזור לעצמה, ולא ברור אם האמריקאים יבואו לעזור. השאלה הזאת עלתה מספר פעמים לאורך השנים אחרי סוף המלחמה הקרה, סביב המשברים בבלקנים, המלחמה בקוסובו, והדיון היה קיים, ואכן נוצרו מוסדות פנימיים בתוך נאטו שמאפשרים גיוס כוחות אירופאים, כלומר חיזוק של המרכיב הצבאי האירופאי בתוך נאטו, אבל המהלכים היותר מוסדיים האלה למעשה לא לובו לא בהוצאות גדולות יותר על צבא, וגם לא הייתה מאחורי מוטיבציה פוליטית באמת להשקיע בצד הצבאי הזה. לפחות בעיניי, מה שאנחנו רואים עכשיו זה את החיזוק המשמעותי של המרכיב האירופאי בתוך ברית נאטו. המשמעות של זה היא כפולה, כי מצד אחד יש עכשיו את המוטיבציה הפוליטית בתוך אירופה להשקיע גם כן בנושא הצבאי, הנושא שהיה תמיד ככה נדחק לאחור, כשהדוגמה אולי הכי ברורה לזה זה שינוי הכיוון הבאמת מאוד דרמטי של גרמניה, לאור ההתרחשויות האחרונות והחלטה לשלוח נשק לאוקראינה, זה שינוי מאוד דרמטי. כלומר, לאירופה תהיה יכולת יותר משמעותית לפעול באופן צבאי, אבל באופן אירוני הדבר הזה גם יחזק את הקשרים עם ארצות הברית, כי אחת הנקודות התורפה המרכזיות של ברית נאטו, ששוב, זה מילה אחרת לדבר על הקשרים הטרנס-אטלנטיים בין ארצות הברית לבין מדינות אירופה, הייתה הטענה האמריקאית החוזרת על עצמה לגבי חלוקת נטל, והעובדה שאין חלוקת נטל שוויונית, והאמריקאים בעצם צריכים לשאת בעבודה של לחימה אמיתית, והאירופאים אחרי זה באים עם כוחות שיטור, שימור שלום, בנייה, כל מיני דברים כאלה מאוד אירופאים. אז מהבחינה הזאת, לדעתי, נאטו עכשיו תהפוך לברית הרבה יותר משמעותית. זה חשוב מבחינה צבאית, אבל זה גם חשוב לסדר הבינלאומי הליברלי שאנחנו מדברות עליו, בגלל שברית נאטו, למעשה מאז סוף המלחמה הקרה, נותרה עדיין ברית צבאית, אבל גם כן עברה הרבה מאוד שינויים שהפכו אותה יותר למין מסגרת ביטחון שיתופי שבבסיס שלה גם כן קידום ושימור של משטרים דמוקרטיים ליברליים. כלומר, זה משהו שהוא מעבר רק לברית צבאית מול איום רוסי.
ראינו שינוי משמעותי במדיניות של גרמניה, מדינה שבמשך עשרות שנים סלדה ממעורבות צבאית וצידדה גם בגישה מקרבת כלפי רוסיה. הפלישה הרוסית הובילה אותה ממש למהפך במדיניות החוץ שלה, בין השאר היא הודיעה שתקצה 100 מיליארד אירו לחיזוק הצבא שלה. במקביל, אנחנו שומעים את שינזו אבה, ראש ממשלת יפן לשעבר, הוא קורא להציב טילים גרעיניים על אדמת יפן. את חושבת שאנחנו רואים פה מגמה שבה מדינות משנות את הגישה שלהן בכל מה שקשור לשימוש אפשרי בכוח כדי לעמוד על האינטרסים והערכים שלהן?
אני חושבת שהמלחמה הזאת באמת חידדה את החשיבות של עוצמה צבאית לבנות הברית השונות של ארצות הברית באזורים שונים. אז יש לנו את הסיפור של אירופה וגרמניה, ויפן בצד השני של העולם, בת הברית המרכזית של ארצות הברית באסיה, מסתכלת על הדברים האלה, והמלחמה הזאת נופלת בתוך תהליך אחר שקורה ביפן עצמה, של דיון על נורמליזציה יותר גדולה של יפן במובן של מעצמה עם צבא, עם יכולות התקפיות. זה דיון שהוא מתמשך כבר הרבה מאוד שנים לגבי החוקה היפנית. כלומר, מה שקורה עכשיו מתיישב ביפן במקום קצת אחר מאשר גרמניה. עוד איזושהי דחיפה להציג מדיניות חוץ יותר, הייתי אומרת, יותר ניצית. אני לא חושבת שיפן היום במקום של התגרענות על רקע כל מה שקורה כאן. האלרגיה הגרעינית ביפן עדיין מאוד מאוד חזקה, אבל עצם העובדה שמדברים על הדברים האלה, עצם העובדה שיפן עכשיו, שראש הממשלה הנוכחי קישידה הטיל באופן מאוד מהיר סנקציות מאוד ברורות ומשמעותיות על רוסיה, כאשר גם יפן ניסתה לאורך השנים לקדם את היחסים שלה עם רוסיה, מראים שיש פה קו הרבה יותר ניצי גם בצד היפני. זה יושב לא בהכרח על הגנה של הערכים של המערב לדעתי, כמו על הבנה לגבי השלכות של עמדת תקיפה גם לגבי הסדר האזורי באסיה, מה שיוביל אותנו לדבר על הסינים.
אז בואי נדבר על סין באמת. בסין עוקבים מאוד מקרוב אחרי ההתרחשויות במזרח אירופה. סין רואה את טיואן כחלק אינטגרלי מהשטח הריבוני שלה, בדומה לאופן שבו רוסיה רואה את אוקראינה. האם התגובה העולמית כלפי המתקפה הרוסית יכולה להשפיע על המהלכים של סין ועל האיומים שלה לפלוש לטיואן?
זה קישור שהרבה מאוד אנשים עושים, ומעצם זה שעושים אותו, זה כבר משהו שהוא חשוב. כלומר, כשמקבלי החלטות בארצות הברית מחליטים מה לעשות באוקראינה, אחד השיקולים שלהם הוא גם כן איך הדבר הזה נראה באסיה, איך הוא נראה מהצד הסיני, ואיך הוא נראה מהצד של בנות הברית האמריקאיות באסיה, שגם הן חוששות מסין. כלומר, יש פה באמת את כל הזירה האסייתית שמסתכלת על מה האמריקאים עושים באוקראינה. ההקבלה בין אוקראינה לטיואן, אפשר להבין אותה, אבל יש כאן לדעתי שני הבדלים מאוד גדולים, שלפחות בראייתי נותנים לנו קצת יותר מקום לאופטימיות בהקשר של סין וטיואן. אחד, זאת הנקודה שלארצות הברית יש ברית צבאית, יש ברית ביטחון עם טיואן. אוקראינה, מהרבה בחינות, כשאנשים סקפטיים לגבי החשיבות וההשפעה של מוסדות אזוריים, של בריתות, המקרה של אוקראינה מוכיח לנו בצורה מאוד ברורה שאת החשיבות של מי נמצא בתוך הארגון ומי בחוץ לו. כי אוקראינה לא חברה בנאטו, והפלישה הרוסית לאוקראינה מאתגרת את העקרונות של הסדר הבינלאומי, אבל לא מחייבת את ארצות הברית או אף אחת במדינות הברית מבחינה משפטית להתערב, כי אוקראינה איננה חברה בנאטו, ולכן המחיר של אי-התערבות מבחינת האמינות של ההרתעה האמריקאית לטווח ארוך במקומות אחרים, היא מוגבלת, כי אוקראינה איננה אין מחויבות ביטחונית לאוקראינה. אפשר לדבר על מחויבות נורמטיבית וכל מיני דברים אחרים, אין מחויבות ביטחונית. לעומת זאת, בהקשר של טיואן, יש מחויבות ביטחונית רשמית אמריקאית. שאלת מיליון הדולר שמטרידה את הטיואנים ואת הסינים היא מה יקרה אם חלילה תהיה איזושהי התלקחות בטיואן, ואם האמריקאים באמת יעמדו מאחורי ההתחייבויות שלהם. זה בדיוק התסריט שאמריקאים לא רוצים להגיע אליו, אבל מבחינת ארצות הברית, לא להתערב בטיוואן אם סין באופן כוחני תחליט לפלוש לטיוואן, העלויות של זה יהיו הרבה הרבה יותר גבוהות, לדעתי. אז זה צד אחד של הסיפור. הצד השני זה הצד הסיני. אני חושבת שלסין יש הרבה יותר מה להפסיד היום מניסיון לסיפוח כוחני של טיוואן, וזה קשור גם כן ליחס של סין, לסדר הבינלאומי הליברלי הזה שאנחנו מדברות עליו. סין מאתגרת את הנחות היסוד האמריקאיות או הטרנס-אטלנטיות לגבי המרכזיות של זכויות אדם, של דמוקרטיה ליברלית בתור המודל השלטוני האולטימטיבי הכי טוב שצריך להנחיל אותו בכל העולם. אין ספק ששם סין יש לה עמדה מאוד מאוד שונה. אבל חייבים לזכור שהסדר הבינלאומי הליברלי, יש לו את החצי השני שלו, שהוא החצי הכלכלי, ועליו עדיין לא דיברנו בכלל. ולעומת רוסיה, סין מאוד מאוד מעורה בתוך הסדר הבינלאומי הליברלי הכלכלי. יש לה השגות לגבי חלק מהמוסדות הכללים, כללי המשחק בתוך המוסדות שנוצרו על ידי ארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה. היא מנסה לייצר מוסדות נוספים חדשים, כמו הבנק לפיתוח אזורי, כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים שלה. אבל ברמה הכי בסיסית, סין מבינה שהסדר הליברלי הכלכלי הבינלאומי, הוא משרת את המטרות שלה, הוא מאפשר את הצמיחה שלה. יש לה עניין לייצר רפורמות בתוך הסדר הזה, אבל לא לאתגר אותו או לגרום לקריסה שלו. אלה אינטרסים שלא קיימים בצורה כל כך מובהקת בצד הרוסי. כלומר, לרוסיה קל יותר להיות כאן ממש מין ספוילר כזה, וסין מבחינתה היא שחקן יותר אחראי בכל מה שקשור לשימור הסדר הבינלאומי הכלכלי הליברלי. למה זה קשור לטיוואן? כי משבר צבאי מאוד גדול באסיה, יהיו לו משמעויות דרמטיות גם כן ליציבות של הכלכלה העולמית, וזה דבר שהסינים באמת לא ירוויחו ממנו שום דבר. ולכן ההסתכלות על טיוואן היא חשובה, וההקבלה היא מובנת, אבל מבחינת הסכנה שסין אכן תסתכל למשל על פלישה רוסית לאוקראינה, ש בסופו של יום מצליחה ולו חלקית, ותגיד, אוקיי, אולי כדאי גם לנו להשתמש בכוח צבאי כדי להחזיר את טיוואן הביתה, אני חושבת שזאת העסקה קצת בעייתית, כי אין לסין עכשיו עניין לעשות משהו כזה מבחינה, זה פשוט לא צעד רציונלי מבחינת הסינים.
אירופה רואה עכשיו את המחיר שהיא משלמת על התלות שלה בגז הרוסי, את חושבת שאנחנו נראה מגמה שבה מדינות ינסו להפחית את התלות שלהן, את התלות הכלכלית במדינות אחרות, ובעצם צמצום של שיתוף הפעולה הכלכלי הגלובלי?
כאן רואים בצורה מאוד ברורה את המתח הזה בין שתי תפיסות. התפיסה שבעולם של היחבל, כלומר, תפיסה יותר ריאליסטית, שמדגישה את הסכנות של תלות גומלין כלכלית, את הפגיעות שהדבר הזה מייצר, את המנופים שזה יכול לייצר בסיטואציות כמו היום, כשגרמניה לא יכולה מהיום למחר להתנתק לגמרי ממקורות האנרגיה הרוסים שלה, כי המחיר הוא גבוה מדי. והדבר הזה, על פניו, יוצר דחיפה לדגש יותר גדול על כלכלה לאומית, על הסתפקות עצמית, על פחות תלות במדינות אחרות. מצד שני, אנחנו רואים כאן בדיוק את הכוח של הכלכלה הגלובלית, של העובדה שיש היקפי סחר והשקעות כל כך גדולים בעולם, כי תלות הגומלין הכלכלית הזאת היא מה שמאפשרת גם כן להשתמש בסנקציות מול הרוסים, למצוא מקורות אחרים לאנרגיה וכיוצא בזה. אני חושבת שיש כאן בהחלט איזושהי נורת עזרה שנדלקת ודאי בהקשר של אנרגיה. אני חושבת שבנושא של אנרגיה, הסוגיה של תלות היא באמת קצת שונה מבנושאים כלכליים אחרים, וכאן הנושא של ביטחון אנרגטי הוא מאוד מאוד משמעותי. זה קצת זולג מהסיפור הכללי של הכלכלה הבינלאומית. כאן אני חושבת המסר של הצורך לגוון את מקורות האנרגיה הוא מאוד מאוד ברור, והאירופאים, מה שנקרא, על זה. ועוד מהלך שאולי זה יוביל אליו, זה באמת מעבר לגיוון של המקורות, גם כן, לפחות לטווח ארוך, לנסות, נראה פה עוד, עוד פוש לכיוון של אנרגיה יותר ירוקה, שתצמצם עוד יותר את התלות במדינות כמו רוסיה. רמת תלות הגומלין הכלכלית בעולם היא כל כך גבוהה, הגלובליזציה היא כל כך עמוקה, שאנחנו לא במקום שאפשר למעשה לחזור אחורה. כלומר, אם נחזור לשאלה הראשונה על הסדר הליברלי, הבינלאומי, הצד הכלכלי שלו שיושב בתוך עולם של כלכלה חופשית גלובלית, לדעתי הוא עדיין מאוד מאוד חזק ומשמעותי. יש כאן כמובן גם כן יחסי כוח שצריך, שבהם העניין של יצירת תלות הופך ליותר יקר, אבל באותה נשימה, תלות הגומלין הכלכלית, למשל בין ארצות הברית לסין, ובין סין למדינות אחרות בעולם, היא בדיוק המפתח להתנהגות היותר אחראית של הסינים, גם כן בהקשר של המשבר הזה. כלומר, זה עובד כאן ברמות שונות. אז יש כאן אתגר, אבל הוא לא אתגר שהוא לדעתי בעל משמעות קיצונית לאמונה בחשיבות של מסחר חופשי, והיתרונות של מסחר חופשי גם כן לרווחה ולעצמאות לאומית.
פרופסור גליה פרס ברנתן, תודה רבה.
בבקשה.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים להזין לפרקים הקודמים שלנו באתר הארץ ובכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.